טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, שהעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, בעיקר בעקבות רבותינו הצדיקים, בעלי החסידות. ויש לי איזה כל פעם קושי בפרשת קדושים כשהיא מחוברת, גם כשהיא לבד, הפרשה הזאת צריכה ככה שמפנה לזמן, שהיא מלאה בהמון המון מצוות, על אחת כמה חמש שהיא באה מחוברת, אז יש כאילו בת אחת כל כך הרבה מצוות שקשורות באופן ישיר לבן אדם לחברו. אז נעסוק היום בפרשת קדושים קצת, הפרשה שקראנו בשבת שעברה, אבל היא מלווה אותנו במשך השבוע, וב' מכיוון שאנחנו גם ככה נמצאים בזמן מאוד אינטנסיבי של תיקון המידות בספירת העומר, אנחנו עכשיו בשבוע הנצח, אתמול ספרנו את גבורה שבנצח, כל יום עם הספירה שצריך לתקן, אז גם הפרשות שמלוות את הזמן הזה מן האופי הזה, עוסקות הרבה בעניינים של טהרה וקדושה ותיקון המידות, כמו בחרמות וקדושים, שזה צמד כזה. אז אנחנו עכשיו בשבוע הנצח, אנחנו ננסה ללמוד איך מנצחים את האויב החיצוני ואיך מנצחים את האויב הפנימי. אם כבר הזכרנו את הספירה של השבוע, רק נגיד את ההבדל בין חסד שבנצח לגבורה שבנצח. חסד שבנצח זה היכולת להיות מנוצח, לתת למישהו את האפשרות לנצח אותך. לעשות איתו חסד על ידי הניצחון. ואנחנו צריכים לתקן את זה בפעמים שהתעקשנו, שלא ויתרנו, שלא נתנו למישהו את האפשרות הזאת. וזה הפגם. גם הקדוש ברוך הוא נותן לבניו לנצח אותו. ניצחוני בניי, הקדוש ברוך הוא מחייך ואומר. גבורה שבנצח זה בדיוק הצד ההפוך. גבורה שבנצח זה המקומות שבהם היינו אומרים להתעקש ולנצח עד הסוף. לא לוותר. וויתרנו שנייה לפני. לא מספיק התעקשנו, לא מספיק כלפי עצמנו, כלפי אחרים. אז גם את זה צריך לתקן. ותפארת שבנצח זה תמיד המידה הכי יפה, זה התפארת. היא המידה שבעצם הדומה ביותר למנצח. מנצח שתוך כדי הניצוח על האורקסטרה הוא הזניח כמה כלים. הוא לא דאג, הוא שכח מהם מצלתיים. הוא שכח מהם. זה בסך הכל בשעה וחצי הוא עושה פעם אחת ככה. שכח. לא בסדר. הוא שכח שם לתת את הפינה על הוויולה, שקוראים לזה, לטרום. הוא דילג על איזה כלי. לא בסדר. זה תפארת שבנצח. זה היכולת לנצח, לא לתת למישהו לנצח אותי, ולא שאני ינצח מישהו אחר, אלא שכולנו ננצח ביחד. איך? הרמוניה. זה דומה, נגיד, אם שני הקודמים דומים לרב ותלמיד, רב כלפי תלמיד זה גבורה שבנצח. הרב הוא צריך, תבין, הוא יסביר לו עוד פעם עד שהתלמיד יבין. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה גם זה שהרב יגיד, וואו, רבותיי, נשאלה כאן שאלה, לא חשבתי עליה. נותן לתלמיד לנצח אותו. כן, זה קצת מסוכן. כי אם התלמיד מגיע לגאווה, אוי ואבוי. פעם תלמיד אחד שאל את רבי טרפון שאלה, ורבי טרפון לא ידע לענות, והוא היה מבסוט. אז אמר לו, רבי שמעון, בר יוחאי, צהבו פניך, שהחלמת את זקן? אתה מבסוט, אה? נתן בו עיניו, הטיפול הידוע של רבי שמעון, נתן בו עיניו ועשה אותו גל של עצמות. אבל זה מערכת יחסים רב תלמיד. תפארת שבנצח זה יותר כמו חברותה. מתנצחים ביניהם, אבל בסוף, מבין שניהם עולה המתלבנת הסוגיה. ניצחון הדדי, כולם מנצחים בחברותה. לא, אתה צודק ואני צודק, אלא אתה אמרת מה שאני אמרתי, משהו, בסוף זה קורה, כן? עכשיו קנו לבן שלנו איזה משחק שאשתי ואני השתלטנו לו עליו. זה נקרא קוביות סומה, מישהו מכיר? קוביות סומה? איזה גאון דני אחד, לפני יודע כמה שנים, המציא, לקח, קיצור, תחשוב שיש לכם קוביית עץ, והיא מורכבת משבעה חלקים. אחד בצורת T, אחד בצורת ככה, אבל אפשר לעשות את הקובייה. ויש שם איזה 290 וריאציות שאתה יכול לבנות את הקובייה הזאת. אז, ויש כאילו שתי קוביות, אז אפשר לעשות תחרות. עושים את הקלף באמצע, ומי בונה ראשון. זה אפשרות אחת, זה מי יהיה גבורה שבנצח. ואז חסד שבנצח זה הוא שמעתיק. זה, אתה מעתיק מני, ילדים, ותפארת שבנצח השם שמים קובייה אחת, וביחד עוזרים, ורגע זה נראה לי מגיע מכאן, זה מכאן, הצלחנו. טוב, זה קצת אמרנו, קצת להכיר את העבודה הזאת, קצת על, על העמידות כל יום. היום נספור בעזרת השם, תפארת שבנצח זה היום. עלה בדעתי, אני סתם משתף אתכם במחשבה, הרי בשבוע שעבר, איזה שבוע היה שבוע שעבר? שבוע צריך לשלוט בזה, כמו פקל תדרים. אתה מבין? אני אומר לך, מוסקיטו, אתה ישר יודע להגיד איפה זה. תודה. שבוע שעבר היה שבוע, ברוך אתה אדוני. תפארת, קל לזכור, למה? יום העצמאות, הוא תפארת מדינת ישראל. מה אתם אומרים, ידעו מזה או לא? ידעו שמדינת ישראל קמה בשבוע התפארת, מי שחיבר את הטקס, הוא כל הזמן חוזר על הדבר הזה, הוא תפארת מדינת ישראל. שבוע התפארת, התפארת מדינת ישראל. היא קמה ביסוד שבתפארת מדינת ישראל. היי באייר של אותה שנה, יסוד כיסא השם בעולם, כן. והשבת הייתה שבת פרשת אמור. הרי המדינה קמה ביום שישי, היי באייר, השבת הסמוכה הייתה שבת אמור, ואותה שנה גם הייתה שנה מעוברת. שנה מלאה. תשח. טוב, כל זה לא התכוונתי לדבר. מה? מה אתה אומר? אנחנו היינו אז פשוט, הייתי ב-48.
אמרתי
67
זה פנסיה.
כן, אמרו לי שכתבו על זה איזה משהו. אזרחית ותיקה וזה. טוב. תראו, בפרשה שעברה שקראנו יש רצף פסוקים שהוא מעלה קושי כבר ברמת הפשט. וכשיש קושי ברמת הפשט, אז זה כמובן מיד זורק אותנו לדרש ולפנים. והפסוקים הם הפסוקים שעוסקים במידות. אז אומרת התורה, וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. ממשיכה התורה, לא ברור אם זה קשור לפסוקים מקודם או לא. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם, שרוצאת איתכם מארץ מצרים. ברך לי פה הזה. אז יש כאן פירוט גדול מאוד. לא תעשו עוול במשפט. והתורה, התורה אחת לפרט פעמיים את המידות. מידה, משקל ומסורה, פעם אחת, ואחרי זה מוזניים, אבנים ואיפה, והין. מה צריך כל כך הרבה? אז רש"י מפרט קצת. לא תעשו עוול במשפט, אז אומר רש"י, זאת אומרת, על מי זה נדבר? על הדיינים? התורה באה להזהיר את הדיינים? לא. הרי כבר נאמר, לא תעשו, אם לדין, הרי כבר נאמר, לא תעשו עוול במשפט. הפסוק הזה כבר נאמר, לפני כן בפרשת משפטים נדמה לי, לא בטוח. אז, אבל הוא נאמר כבר. אז מהו משפט השנוי כאן? על איזה משפט מדברת כאן התורה? היא המידה והמשקל והמסורה. מלמד שהמודד נקרא דיין. שאם שיקר במידה, הרי הוא כמקלקל את הדין. וקרוי, עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה, וגורם לחמישה דברים האמורים בדיין, תמה את הארץ, מחדל את השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרב ומגלה אותה מארצה. כן? אז בעצם התורה נותנת כאן לכל אחד מאיתנו כוח אדיר. כל אחד מאיתנו הוא שופט. זה לא רק שייך לאנשים רמי מעלה שיושבים על כס המשפט, אלא כל אחד מאיתנו יש לנו איזשהו כס של שיפוט. כאן זה מדבר על מה? על מדידה. כשבא אליי מישהו לקנות ואני מודד לו ואני ככה עוקץ ומרמה, אני אומר לך, אתה דיין שרימית. הוא שמח על, למה אתה דיין? כי הוא שמח כמו על שיקול דעתך. הוא שמח על המשקל שאתה נותן. הוא שמח על, כשאדם בא לשופט, סומכים על זה שהשופט הוא נאמן. אז כשבאים למוכר, עד היום, תכלס, כל מערכת יחסים של מקח וממכר בסוף בנויה על איזושהי נקודה של אמון. כלומר, אני מאמין שאתה לא מרמה אותי, ואתה מאמין שאני לא מרמה אותך, ואנחנו נפגשים באמצע. נכון שאני נותן כסף, אתה נותן סחורה, אבל בסוף יש איזשהו אמון. שלא, נכון שכאילו יש כאן, אנחנו אנשים ישרים, ואתה מוכר לי את מה שאתה אומר, ואני קונה את מה שאני קונה, ואף אחד לא עובד על אף אחד. וכשנפגמת מידת האמון הזאת, זה כמו דיין שפוגם בדין. אתה מגיע לדיין, אתה בעצם מגלה שהוא משוחד. ולכן התורה כאן מפרטת, במידה זו מידת הארץ, משקל כמשמעו, במסורה זה מידת הלך, ואחר כך אבני צדק זה המשקולות, ואיפה היא מידת היבש, הין זוהי מידת הלך. וממשיך חשב ומסיים מה שרוצאתי אתכם, על מנת כן. דבר אחר, אני הבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני הנאמן להיפרע עם מי שתומן משקלותיו במלח, להונות את הבריות שאין מכירים בהם. כלומר, כאן יש פה איזה פיתוי שהוא יותר גדול. הפיתוי הוא האנונימיות. אני יכול לרמות בלי שישימו אליי לב. הגמרא מביאה עוד דוגמה, מי שמוכר תחלת, מי שמוכר קל אילן, ואומר שזה תחלת. קל אילן זה תחלת, אבל שהוא מופק מן הצומח, אינדיגו. ותחלת זה מהחילזון. התחלת יקרה בערך פי 150 מהקל אילן. קל אילן אתה מוכר ב-15 שקל, ותחלת של חילזון עולה 200. אז מה הבעיה? בוא נצווה ונגיד, נמכור בתחלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע. כלומר, יש כאן איזה, יש כאן איזה נקודת עבודה, שבה האדם מצד אחד לא יכולים לתפוס אותו, יכול לעשות רווח גדול, אבל רק הקדוש ברוך הוא יודע. לא תעשו עוול במשפט. האם את כאן? אז זה כאילו הפשט. אבל בחסידות לוקחים את זה כמובן לעוד אפשרויות. לא רק בחסידות, לא בגמרא. הגמרא אומרת, הן צדק, הן שלך, הן דלב שלך עליו. הגמרא זה חסידות, כן. הן צדק, שיהיה הן שלך, הן ולב שלך עליו, וכן זה הדרך שתעמוד בדיברוך. אבל יש עוד אפשרויות נוספות לפרש את זה. אחד הסיפורים היפים שמביאים על העניין הזה, כן? שיכול לתת לנו כיוון מסוים, זה הסיפור הידוע על החלבן הצדיק בעיירה, שהיה צדיק ותמים וירא אלוקים, יהודי פשוט. אבל הרופא היה קצת יותר ערמומי וכל זה. והרופא אמר, וואלה, החלבן הזה נראה לי, משחק אותה צדיק, עם הזקן הזה, וכל היום אמרתי לי, מה, שם כל הרבנים האלה הצדיקים, בוא נבדוק אותו. הוא לקח יום אחד את החמאה, שהחלבן בוחר חמאה, כתוב קילוגרם חמאה, שוקל את החמאה, 800 גרם. ידעתי, 800 גרם. הוא מוכר איזה 50 חתיכות כאלה כל יום, כפול 365 יום בשנה, כפול 20 שנה שהוא כבר חלבן פה. אני מגיש תביעה ייצוגית. עושה עליו כסף. רמי! מסתתר מאחורי הזקן הגדול שלו ומרמה את הבריות. לא יחר הנער לעשות, רץ לבית המשפט, מגיש תביעה ייצוגית, בשמו, בשם כל הנפגעים, בשם מרשאו, בשם זה, ותתתתתה. מרשיר, שיר, ומסכן, החלבן מקבל הזמן לבית הדין, הוא מעולם לא היה במקומות כאלו, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מה רוצים, הוא מסכן, מגיע כולו רועד מפחד. והאופה עומד שם בזה, ובדבר שהוא היה אופה בטעות, הוא היה צריך להיות בעצם איזה קטגור, כן? רבותיי, שופטים, נחשפה לפנינו שחיתות נוראה בעיירה, מאחורי הכסות התמימה של האופה המתמם והמתחסד, עומד רמאי, גזלן הציבור, הנה התוצאות, בתיאטרליות, הנה, בלוק חמאה כתוב עליו קילוגרם, הנה המשקל, 800 גרם, לכאורה. אמרו השופטים לחלבן, מה יש לך להגיד להגנתך? אומר להם החלבן, תראו, אני, כבוד השופטים, אין לי מה להגיד, אני רק אגיד לכם, אני יהודי פשוט. אני לא כל כך מבין במשקלות, וגם אין לי כסף לקנות את זה, אז אני, מה אני עושה כבר 20 שנה? אני לוקח את הכיכר לחם שהאופה נותן לי, שכתוב עליו שהוא קילו, ואני שוקל מולו את החמאה, שזה זה, וזה מה שאני נותן. מוזני צדק, איפה צדק, אבני צדק, ואין צדק יהיה לך. זה אולי האמירה הראשונה. כל הפוסל, במה פוסל, כשאנחנו רואים, זו תורה ידועה של הבעל שם טוב, כשאתה רואה פגם אצל זולתך, זה כי הוא קודם כל קיים אצלך. זה לא אומר שזה לא קיים אצל זולתך, אבל אתה רואה את זה אצלו, כי זה קודם כל קיים אצלך. אם זה לא קיים אצלך, לא היית רואה אצלו. מי שאין לו רגישות לאסתטיקה, כשהוא ייכנס, הוא לא יראה אם זה תמונה לו במקום. מי שיש לו רגישות לאסתטיקה, כשהוא ייכנס, הוא ישים לב שתמונה לו במקום. אז זה קודם כל מתחיל. מה? מה? לא הבנתי את השאלה. אז תחדד את השאלה, תתקוף, תנשוך. זה אתה מבין? שמי נגיד לא מפריע לו, לא מפריע לו סדר, הוא ייכנס למקום מבולגן, הוא לא מפריע לו, הוא לא יראה. כלומר, זה תכונה בנפש. אתה מבין שבסיפור שסיפרתי, החשדנות של האופה גרמה לו, כאילו, למה בכלל לחשוב לבדוק את החלבן? מאיפה עולה על דעתך שהוא מרמה? למה אתה חושב את זה בכלל? כי בעצמך קיימת הרמאות הזאת, הקמומיות הזאת. אז אתה אומר, בוא נבדוק את הזוהל. בסוף, בסיפור זה נסגר יפה שזה כאילו חוזר עליו בהפוכה. אבל יש כאילו, בעצם מה שכאן התורה אומרת לנו, וגם במקום אחר, בצלק תשפוט עמיתך. נקודת המוצא, אני חושב שלנו צריכה להיות נקודת מוצא חיובית. נכון, אנחנו נגלה מדי פעם שעבדו עלינו. רימו אותם, יכול להיות. האם בגלל הדבר הזה שווה להחליף את משוואת החיים ולומר, כולם רמאים, כולם גנבים עד שיוכח אחרת? תשובה? לא. תמשיך לשפוט את תלמידיך בצדק, להסתכל עליו באמת, בתמימות, בשמחה, והמחיר מדי פעם שווה. לא צריך להיות פרייר וטיפש, אבל כן צריך לשמור על המבט האופטימי על החיים, ולא להפוך את כולם לרמאים וכל מה לבדוק אותם. יש אנשים שככה הם עובדים. נקודת המוצא שלהם, נקודת המוצא היא שכולם מרמים כל הזמן, ואני רק צריך לבדוק אותם איפה עובדים עליהם. נקודת המוצא צריכה להיות אחרת. כן, לשפוט בצדק, מאזניים, צדק. בעצם תחשבו שכל אחד מאיתנו מפעיל כל הזמן מאזניים. כל הזמן אנחנו מפעילים מאזניים, אנחנו כל הזמן שופטים את הזולת. התורה אומרת לנו, תשפוט בצדק. לשפוט בצדק ולראות את כל האדם, זה להכיר את כל הסיפור, זה ללמד עליו זכות, זה יכול להיות שאתה מדדת אותו בכלי מסוים, אבל בכלים האלה המדידה לא הוגנת כלפיו, וצריך למדוד אותו בכלל בכלים אחרים. כן, אתה מודד אותו בגרף הציונים, מי אמר שזה הגרף שלו? אתם מכירים עכשיו במשרד החינוך, התחילה, עכשיו ראיתי את זה אצל הבן שלי, יש איזה מתעודה לתהודה. מכירים את זה? הייתי ביום העצמאות עם הילדים במוזיאון ראשון לציון. שם מוזיאון נורא, נורא, נורא נחמד, אז בין השאר כאילו עוברים שם, בית ספר העברי הראשון בארץ היה שם. אז יש להם שם את ה... השתמר אצלהם החוות דעת של המורים על התלמידים. תענוג אתה קורא את זה. יש שם שמות, פלוני, אלמוני, מוחו מוח אבן, ולא יצלח לכל מלאכה, דיברתי עם אביו, והוא כמוהו, כאילו בזה. השני, הוא מביא אותי במבוכה עת יעמוד בשעת המבחן, כן? השלישי, רוכב על החמור כל היום, ומוחו לא יסכל ללימודי, כאילו, אתה יודע, ציונים פעם, עוד שאני הייתי תלמיד, היה ציון היה מצוין, טוב מאוד, וכל זה, ומי היה זה... בלתי מספיק, גרוע, רע, רע מאוד, טעון טיפוח, כל מיני כללות כאלה, דפור, משהו כזה. היו מוחקים את הבן אדם, היה... כן? היום אמרו לי רגע, תקשיב. מי אמר שזה הגרף? אתה מודד אותו בגרף ציוני. אז בתעודות, כשאנחנו קיבלנו התעודות, היה מקום למספרים, מקום ל-4-5 מילים, אם בכלל המורה מילה, מילים. היום זה הפוך. עיקר התעודה, זה מה כותבים עליך... מה קודם על האופי שלך? איך היית, מה השתדלת וכל זה, זה כאילו פותח את התעודה, והמספרים זה בסוף. לקמת ילד, לקמת נפש במספרים. אז התורה מצווה אותנו, מוזני צדק, אבני צדק, עיפה צדק, אין צדק יהיה לך, תשפוט בצדק, ותמצא גם את הגרף המתאים לכל בן אדם. גם זה סוג של עבודה. התולדות יין קו יוסף הולך בדרך שלישית. בואו ננסה לראות אותו. מקור טיפה ארוך, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, רבנו יעקב יוסף מפולנה, בכיר תלמידיו של הבעל שם טוב. אומר ככה, ועל פי זה נבהר מצווה בפרשת קדושים, לא תעשו עוול למשפט, במידה ובמשקל ובמסורה, מוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק, אין צדק יהיה לכם אני אשר. יש לבאר, מה עניין למשפט לכאן? ורשי פירש, אם נדין כבר נאמר, לא תעשו עוול למשפט. אלא המודד נקרא דיין וכו'. ולי נראה, אומר על תולדות יעקב, יש שתי מידות צדק ומשפט. אחד דין ואחד רחמים. ואמר לא תעשו עוול למשפט. והעניין מבואר בפרשת ולבש הכהן מידו בד ודרשו רזל שתהיה כמידתו. העניין מבואר בדרושים, דרושים הכוונה בזוהר, פרשת ויחי, כי לבוש האדם נעשה מן הימים ממש, שעושה בהם מצוות ועוסק בתורה. אנחנו, כל אחד נתנו לבוש בגדים, זה לבוש חיצוני. אבל לבוש הנשמה, אלה הם הימים, כן? אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. כל שנה היא כמו שני, היא כמו איזה צמר עלינו, ואנחנו בעצם עושים מזה בגדים, עושים מזה מדים. אז אומר תולדות יעקב, הרי שניתן מידה לימים של האדם, שצריך לתקן בהם מלבוש לנשמתו. כלומר, יש לנו נשמה, יש לה גודל מאוד מאוד גדול, נותנים לנו מידה. זמן, בזמן הזה אנחנו אמורים לתפור בגדים שיהיו לפי המידה שלנו. אם חיפפנו, לא עבדנו כמו שצריך, יהיה לנו חולצה בלי שרבול, מכנסיים כאלה בלי מכפלת, פה יהיה כזה קרוע, בגדים כאלה מצ'וקבקים, לא לפי המידות. הלכתם פעם עם בגדים שהם קטנים עליכם, תמיד בצבא אתה מקבל זה. בלבנון השנייה, עד שהצבא יתאפס על עצמו, קיבלנו סרבלים קוף. אתה לא יכול לתקופף, אתה לא יכול לעמוד, אתה לא יכול כלום, אתה נשאר ככה כל הזמן, עד שהגיעו איזה. אתה לא יכול לזוז, כל מה שאתה מותח, אתה מרגיש שזה עוד שעה נקרא מצד השני. אז זה מה שקורה, אם אדם לא מנצל את מידת ימיו, כדי לתפור לנשמה שלו מידה מושלמת מן המעשים, יהיה לו בגדים חסרים. ואם חס וחלילה פונה יום אחד לריק, אזי חסר המידה מן הלבוש. לכך עצה יוצא לאדם, כמו שאמר הרמב״ם, דרך בירתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחריו וחבריו. ולכך יתרבר לצדיקים שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מהרשעים שלא ילמוד ממעשיהם. וזה שאמר שלמה המלך עליו השלום, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ממה המנהלה שמנהגותי הרעים ילך למקום צדיקים שם, ואילב יושב לעודו יחידי וכו'. וזה דעת הרמב״ם. בקיצור, מכיוון שהזמן דוחק, אז תדעה גם שהסביבה שסביבך היא סביבה תומכת, כדי שלא תבזבז זמן. וזה שאמר הכתוב, ולבש הכהן מידו בד. רצה לומר על ידי שהוא כהן. מי? כל אחד מאיתנו הוא כהן. הפכתי דף, הגעתי את השני. ועובד עבודתו התברך, מהימים האלו נעשה לבוש לנשמתו, בסוד מידת ימי. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, עודייני השם מידת ימי ועדעה מחדל עני. מה זאת אומרת? מה הוא רוצה לדעת? מתי הוא ימות? לא. הוא רוצה לדעת, הקדוש ברוך הוא חסר לי משהו? הבגד שלי שלם? תן לי, אם אני צריך לתקן איזה משהו, אז תן לי את הכיוון. ואז, ולבש הכהן מידו מן מידת ימה, וזכה לזה על דשא היחידי שהוא בד, ולא נתערב עם המוני העם לבלות ימיו באבל וריק. בד זה לשון בדד. הוא לקח לעצמו את הכיוון שלו. נכון, העולם הזה מציע לנו הרבה מאוד אפשרויות, וכל מיני, בזבז את הזמן בכל מיני דברים. הוא הלך בד. בדד, בכיוון שלו, ובחר לו את הדרך הנכונה לעבודת השם יתברך. כבדה לו אח שורדה הרי, בסוכת דוד הנופלת, צריך לייחד על כל פנים, לייחיד על כל פנים להקימה וכו'. פסקה השנייה, והולך ומזהיר יותר במשקל. לא בלבד שמוזר שלא יעשה עוול במידת ימיו שהוא מקלקל לעצמו. כלומר, הפסוק הזה מדבר על כל אחד מאיתנו, לא תעשו עוול במשפט. מה זה המשפט? המשפט ההגיוני שנשלחה כאן נשמה לעולם הזה, והמשפט הצודק הוא שנעשה לה לבושים, שלא תגיע הערומה, זה דבר אחד. אבל לא רק במשפט, אלא גם במשקל. אלא ייתן אל ליבו שהוא משקל להכריע במעשיו את כל העולם כולו, הן לכו והן לזכות. לכל אחד מאיתנו יש משמעות למעשים שלו. עשה אדם מעשה טוב, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. עשה מעשה לא טוב, הכריע טוב את העולם כולו חסכה לכף חובה. יש משקל למעשים שלך, יש משקל לדיבורים, יש משקל למחשבות. היום עובדים הפוך, שכל דבר לא יהיה לו משקל. נכון? זה כאילו, צריך שזה יותר קל. שלא נרגיש שום דבר. מה? חוזר ל... לא הבנתי. לא, ככל שזה, זה נהיה יותר ויותר דק ומצליחים, נכון, יש גם בשעונים וכל מיני דברים כאלה, יש כאילו מגמה לצמצם את המשקל, כמה שיותר שיהיה לא ישקול, לא ישקול, לא ישקול, בסדר גמור, אולי בחומר זה מצוין, אבל ברוח, וכתוב לתת לרוח משקל. המעשים שלנו שוקלים, הדיבורים שלנו קובעים, המחשבות גם הן קובעות. אז במשקל, שזה להכריע במעשיו את כל העולם אין לחוב או לזכות. וכמאמר השס לעולם יראה אדם את עצמו חצי דקה וחצי חיה וכו'. אז זה משקל. ועוד נוסף לזה יש להזיר במסורה. ולשון הפסוק בשלום ומישור הלך איתי ורבים ישיב מאבון שהוא עזרה יותר. לא די שמכריע את העולם השפל הזה אלא מכריע מעשיו בעולמות העליונים. במסורה זה ביטוי כמו למישור. עולם שהוא מישור. עולם שאין בו נפתל ועיקש, עולם שהכל הוא ברור בו. גם שם, אם אדם עושה מעשים לא טובים, הוא עושה עוול שם. כלומר, הוא מקלקל את הצינורות. גם העולם העליון, ככה מבאר נפש החיים, תלוי ועומד במעשים שלנו. תארו לעצמכם שזה ככה. העולם העליון מצפה מתי יהודי יעשה מצווה, מתי יהודי יחשב מחשבה טובה, מתי יהודי יאמר מילה טובה, מתי נעשה מעשים כמו שצריך. הכל תלוי שם במעשים שלנו. אז לא תעשו עוול במשפט, בלבושים שלנו. במשקל, לא לזלזל בעצמנו, לתת לעצמנו את המשקל הראוי לנו, וגם במסורה, גם הידיעה שהמעשים שלנו פועלים במקומות עליונים. זה דיבור אחד של התולדות יעקב. יש לכם כוח לא דיבור? כן? יש לך כוח? סעדיה. בסדר? אתם איתי? יופי. אספר לכם בדיחה בינתיים, אתם צריכים? שאני... כן? אחר פה זה זמן לבדיחות, מה קורה? ברכה לי הבדיחה, תכף אני אזכר. עוד יש לפרש במידה, במשקל ובמסורה. כתב על שכה פרשת הזריעה, עשה רצונו כרצונך. והוא לומר, כפי מה שתתנהג אתה עמו יתברך, יעשה לך כמו חפצך. הדדי. איך שאנחנו מתנהגים איתו, הוא מתנהג איתנו. איך שאנחנו מתפללים אליו, ככה הוא מקשיב לנו. כן? מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מתפעלים אליו, אנחנו תוך כדי מרחפים בעולמות העליונים וכל זה, אז גם הוא כאילו משחק בפלאפונים כשאנחנו מתפעלים.
אה?
כן, הוא נכון. הוא יותר לארג'. הוא לא משתעמם כמו שאנחנו משתעממים. זהו. מילא אנחנו, אבל הוא צריך לשמוע כל יום את התפילות של כל המשעממים. מהו השם? השתבח שמו. אז טוב, זה מידה. והוא כינש ג' מדרגות. יש אחד שאומר, אם הייתי הולך למקום הזה והשכמה הייתי מרוויח מנה, אך מה אעשה שרצונו יתברך שלך לבית הכנסת? הייתי נורא רוצה על הבוקר לעשות דברים אחרים. לעשות תפילה. תפילה. אני זוכר שכשהייתי נער, יצא לי כמה פעמים לתפוס טרמפ עם זה נהג מסעית. לא משנה כרגע מאיפה. הוא היה דתי. והוא כל הזמן אמר לי שלא לא, לא נעים לו להגיע יום שישי, אחרי שבת למקום, כי הוא דתי וכל זה, ולא נעים שירו אותו שהוא מגיע עם המשאית. אני אומר את עצמי, גם מה עם השבת, אבל בלי קשר, אם ירמו אותך או לא. אז יש אדם אומר, הייתי מעדיף, אבל אין ברירה, אין ברירה. אבל כן, הוא הולך כמוכרח ולא ברצון טוב, כאילו הוא עושה רצון עצמו. בית, עושה הדבר שווה. כאילו בעשות רצון עצמו בטוב לב. כלומר, הוא לא רואים עליו, קשה לו, קשה לו, היה מעדיף ללכת למקום אחר. אבל לא רואים עליו, זה נראה טוב. והגימל, כי נפשו דווקא בו יתברך, וירצון עצמו בטל נגד רצון השם יתברך. וזהו כוונת התנא למאס במדרגה האחת, ולבחור בשנייה. עשה רצונו כרצונך. וזה תזכה שגם הוא יתברך, יעשה רצונך כרצונו ולא יותר. בסדר? הדדי. אבל אם תגיע למדרגה השלישית שיבוטל רצונך מפני רצונו, אז תזכה שהוא גם יבטל רצון אחרים מפני רצונך. יהיה לך שלטון, יהיה לך עוצמה. ובזה יובן גם כן כי נגד ג' הבחינות אלו כיוון הפסוק אל תעשו עוול במשפט. שתגרום שימדוד לך גם כן כך. וזה שאמר במידה נגד מדרגה אחת. שלא יעשה רצונו כמוכרח. שימדדו לו גם כן מידה כנגד מידה. כלומר אל תלך עם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כלומר תעשה איתו עסקאות. נו הקדוש ברוך הוא אני עשיתי ככה אז תחזיר לי ככה. עזוב זה לא הדרך. ככה לא מתנהגים בין אוהבים. בסדר? לא תעשו עוול במידה. אל תלך עם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כאילו, טוב, אני אעשה, אני חייב, וזה, אני אמדוד. אני אתן לו ככה, הוא יחזיר לי אחרת. לא טוב. ונגד בית שעושה הדבר שקול, אמר גם כן במשקל. גם זה לא טוב. לא תעשה עוול במשקל. גם שקול זה לא מספיק. זה יהיה לך גם כן, אם תעשה שקול, גם כן הוא יתברך, יעשה רצונך כרצונו. ונגד בחינה ג' שנכנס לפנים מהשורה, שמבטל רצונו מפני רצון השם יתברך במסורה. או, ייתן לך גם כן שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. לא תעשו עוול במידה, במשקל ובמסורה. שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה ללכת עם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, זה מה שתקבל. מידה כנגד. לא יותר מזה, גם לא פחות מזה. במשקל הוא יגמול לך משקל כנגד. במסורה, אם אדם מוסר את עצמו, כן, הוא קורא כאן מסורה כמו עם סמך. עושה את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא, בלי חשבון, בלי... הולך! יהיה בסדר. יש לו לתת לך. מה אתה עושה חשבונות? תלך, תתמסר. אז הקדוש ברוך הוא גורם לכך, אם אדם מבטל רצונו לקדוש ברוך הוא, גורם לכך שאחרים יבטלו רצונו, רצונה מפני רצונו. בואו נסיים רגע בעצה. בואו נמשיך אחר כך כאן בענייני פנימיות עמוקים מאוד, אבל תראו את זה לבד. ועצה יעוצה לאדם שלא יעשה עוול במשפט ולגרום כנעל, יראה שיהיה לו מוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק ואין צדק, יהיה לכם. אתה רוצה להיות לא אחד שעושה מידה כנגד מידה קדוש ברוך הוא, אלא להיות במשקל או במסורה, תדאג שיהיה לך מוזני צדק, אבני צדק וכו'. מה הם? שיקדש האדם עצמו בראייה, שמיעה, ריח ודיבור. אותיות שרד. נכון? בגדי שרד הם. שמיעה, ראייה, ריח ודיבור. מה עם בגדי השרד שאדם צריך ללבוש על עצמו? מה הוא, רכב השרד? כן? בגדי השרד? רכב השרד היא בגדי השרד שהאדם צריך ללבוש על עצמו, זה שהוא שומר את השמיעה שלו היטב, את הראייה שלו, את הריח ואת הדיבור. איך כל זה קשור למידות? הנה הוא אומר. מה זה? הנה. איך הריח קשור? ריח זה, תצג, זה, חוט, זה חוש תוצאתי. קודם כל, יש עניין לא להריח, לא, אנחנו בעצמנו, כשמגיעים למקום שיש בו ריח לא נעים, אנחנו עושים ככה. אתה, זה לא... יש עניין, מה זה? לא שומע? נכון, וגם ריח של עבודה זרה, בדיוק. זה פוגם בנשמה. אז הוא אומר ככה, וזה נגד ארבע אותיות שם העצם, י' כ' ו' כ', והם בגדי שרד לשרת בקודש, ראשי תיבות שרד, שמיעה, ראייה, ריח, דיבור. והם זין שערים שנזכרים בספר יצירה. זין שערים, שבע פתחי הגולגולת, שתי עיניים, שתי נרחיים, פה ושתי אוזניים, אותם צריך לקדש. והם סוד זין נחלות, כי היכל שביעי, היכל קודש קודשים וכו', ומסר וספירות, הכל במקביל וכו'. הראשון החשוב הוא שער השמיעה, כי מאזני אותיות מאזין, שיהיה מקשיב ומאזין בתורה ומוסר הנקרא צדק. כמו שתרשו חז"ל, צדק תדברון. וזה שכתוב, מאזני צדק. תשמע, תאזין, דברים מצודקים, דברים טובים, דברים ישרים. אוזן שומעת תוכחת חיים, כי רתיעה של איבר הוא רפואה לכל הגוף. דילגתי לפסקה הבאה, בוא נדלג, זה מוזנה צדק, פסקה לפני האחרונה, אחר כך אבני צדק, כי נודע כי אבן מורה על יוד שהוא בחוכמה, אני לא מבאר את זה, ושם ראייה אותיות יראה שבחוכמה כמבואר בכתובים, וזה שכתוב על אבן אחת שבעה עיניים. האבן רומזת לראייה. למה? אבן אחת שבעה עיניים. ואבן, והכוונה שיקדש חוש הראייה, שלו ישלוט יצא הרע בשער הזה. דרך אגב, זה לא מדבר רק על שמירת העיניים, לא לראות מראות אסורות. זה מדבר גם על האח הגדול, בסדר? על הסקרנות, לראות את החיים הפרטיים של מישהו, מה יש שם? מה קורה שם? גם זה, זה גם כן לא פחות גדול בראייה. מה? עין טובה מול עין רעה, עין נעימה וצנועה מול עין סקרנית. גם זה, תיקון. ובסוף, איפת צדק הוא במלכות איפת, אתה שומע איפה, כאילו איפה הפה. איפת צדק זה הדיבור, שהוא עם צדק, אותיות הין הוא אותיות, כן, אותיות הין זה אותיות, או שתבות נצח עוד יסוד, לזה רנפין, ששם בניין המלכות, והם סוד קול ודיבור. קול ודיבור, מה אתה מדבר ומה אתה שומע, כן? בפה שלך, קול על ידי רוח חיים אשר באפיו סוד ריח, ודיבור בפה האדם לקדש בגדי שרד, שהם זין שערים. אז אתה רוצה לזכות, להיות, לעשות מידת צדק במידה, במשקל, במסורה, בוא תשמור על המוזניים שלך, על האבנים שלך, על האיפה שלך, על ההין שלך, על כל כלים שבהם אנחנו חשים את העולם, לשמור עליהם מצודקים וישרים ונקיים. ואז עבודת, זה ממש ככה, זה דבר מדהים שיש כאן עבודת המידות. התורה מדברת פה על מידות ומשקלות, וזה עבודת המידות של כל אחד ואחד מאיתנו, איך לדאוג שהמידות הפנימיות שלנו הופכות אותנו לאנשים מדויקים, שאנחנו שופטים בצדק את עמיתנו, לא דנים אותו, לא עושים לו עוול במשפט, עושים תהודה אמיתית, והדבר הזה מושג על ידי ניקיון האיברים האלו, שדרכם אנחנו שופטים, מודדים, חווים, פוגשים את העולם, שיהיו נקיים וטהורים, שנזכה לזה, אמן ואמן. נעמתם לי מאוד, היה כיף ללמוד איתכם נפש הפרשה, חזקו ואימצו.